מאזינים לשני צידי המטבע, פודקאסט בנושא חקר איסוף הכסף, עבורו ההיסטורי והכלכלי ומה שביניהן. אני המנחה שלכם, אלון לנדאו. בואו נתחיל. הנושא שלנו היום הוא המטבע עם הערך הקטן ביותר במדינות המערב נכון להיום, הסנט. ליתר דיוק, אנחנו נתמקד בפרק הזה בסנט האמריקאי, מטבע קטן שלא מקבל הרבה הערכה. הערך הנמוך שלו והעובדה שהיום לא ניתן לרכוש כמעט שום דבר בעלות של סנט, בהחלט נותנים לו את חוסר הערכה הזה. אבל למטבע הזה יש היסטוריה מרתקת. המטבע מספר את כל ההיסטוריה האמריקאית מיום הקמתה בשנת 1776. אז בואו נתחיל קודם כל מהעובדה שלא קוראים לו בכלל סנט. במקור, השם היה פני, וככה גם קראו לו לאורך שלי ההיסטוריה. בעצם, הפני הראשון הוטבע לפני 1200 שנים, במאה השמינית לספירה. המילה פני גם שונה ממדינה למדינה. לדוגמה, יש את הפני הגרמני שנקרא פנינג, עם F דגושה במילה. ויש גם את הפני השוודי, שנקרא פנינג, עם דגש על הג'י בסופה, ועוד כאלה דוגמאות ממדינות שונות. למעשה, בריטניה היא המדינה היחידה ששם המטבע שלה נקרא במפורש פני. בארצות הברית, שמיד נדבר עליה, קראו למטבע הזה פני במשך שנים רבות. והסיבה היא כי השם פשוט הושפע מהבריטים. אבל האמריקאים תמיד ניסו לבדל עצמם, כתושבי היבשת החדשה, ולכן התחילו לקרוא למטבע הזה סנט. בואו נראה איך הסנט האמריקאי נגע בכל שלבי ההיסטוריה של ארצות הברית של אמריקה. הפני, או הסנט, היה המטבע הרשמי הראשון שיצרה ארצות הברית בשנת 1792. אבל 5 שנים לפני המטבע הרשמי, היה עוד מטבע, והוא מוגדר הסנט הראשון האמיתי. הסנט הזה נקרא פוגיו קופר, או בעברית נחושת פוגיו. המילה פוגיו היא מילה לטינית שעונה למגוון תרגומים, והם די מוזרים האמת, תרגום כמו אני אף, או אני בורח, והכי מוזר, התרגום שעונה למושג תתעסק בעניינים שלך. אבל הכינוי שדבק במטבע היה דווקא, לא קשור על המילה פוגיו, הכינוי שדבק לו היה סנט פרנקלין, וזה כי המטבע הזה שהוטבע בשנת 1787, רק 11 שנים לאחר היווסדה של ארצות הברית, עוצב על ידי בנג'מין פרנקלין, אחד מאבות האומה האמריקאית. המטבע, כמו שהבנו משמו פוגיו קופר, וקופר זה נחושת, ולכן הוא היה עשוי 100% נחושת והוטבע בצורה עצמאית במטבעה פרטית. בגלל השם הלטיני המוזר, היו הרבה שקראו לסנט הזה Mind Your Own Business Cent, שזה סנט תתעסק בעניינים שלך. מאוד מוזר, אבל גם כל האנשים שבחרו לעזוב את אנגליה למקום הנידח הזה שקראו לו אמריקה, היו אנשים די מוזרים. אנשים שחיפשו את מזלם ו... אתגר חדש ביבשת החדשה. בכל אופן, מטבע יפהפה עם איור של שמש ושרשרת טבעות מצוירת עליו, וגם המילה פוגיו כמובן, אבל הכי חשוב, המילה United States, והמוטו We are one, אנחנו אחד. כפי שאמרנו, המטבע הרשמי הראשון היה לאחר שהמטבעה הרשמית של ארצות הברית נפתחה, והסנט הראשון הוצג לציבור. השנה הייתה 1793. ו-11,000 מטבעות נחושת של הסנט החדש שוחררו למחזור. המטבעות היו גדולים יותר ממה שאנחנו מכירים היום, ולמעשה עם השנים המטבע הזה פשוט הלך והצטמק. בגלל זה מבחינה אספנית, עד היום מי שמתעסק במטבעות סנט ישנים, קורא לסדרת הסנטים הראשונים, הסנטים הגדולים, כי הם פשוט היו גדולים יותר. הדמות על המטבע הייתה של בחורה יפה עם שיער שופע ומתפזר ברוח. מעל הייתה המילה ליברטי, חירות, וזה גם היה שם הדמות, כלומר לידי ליברטי, עם התאריך של השנה בה המטבע הופק. בצד הערך היה רשום סנט אחד, אבל היה שם גם הסבר, כלומר היה שם ערך של 1 חלקי 100. תחשבו על שברים במתמטיקה, זה מה שהיה למטבע, 1 במונה ו-100 במכנה. הכל כדי להדגיש שהערך הזה של סנט הוא מאית הדולר. זה קצת מוזר, אבל באיזושהי מידה גם הגיוני. אנחנו מדברים על מדינה צעירה, בונה את הערך המוניטרי החדש שלה, וכל מי שהגיע מבריטניה ומדינות רחוקות, היה חייב ליישר קו ולהבין את ערכי המטבעות. אז רושמים עליהם, פשוט מאוד. עכשיו, כבר כאן התחילה ביקורת ציבורית. זוכרים את ליידי ליברטי עם השיער המתבזר ברוח? אז היו הרבה בציבור שראו בזה משהו מאוד לא הולם, לא מכובד. למעשה, אנחנו מיד נשמע על מטבעות אחרים, על כל סדרה חדשה שיצאה, איך הם התקנו את השיער שלה. אז כן, עשו לליידי ליברטי פן ותספורת, והפכו אותה ליותר מסודרת עם כל סדרה שהופיעה. הפכו אותה ליותר שמרנית. כלומר, למרות הערכים החדשים והליברליים שאיתם עלו המתיישבים החדשים לארץ מלאת ההפתעות, עדיין השמרנות הייתה חזקה מהם. עוד דבר שעורר ביקורת ציבורית היה האיור שבצד הערך, איפה שהיה רשום 1 חלקי 100. המילה הזו הייתה עטופה בעיגול. בעצם, הייתה בנויה משלשלאות, והיו הרבה שראו בשלשלאות הללו סוג של אישור רשמי לעבדות, וכבר כאן התחילו סממנים על אי הסכמות בנושא העבדות והשליטה באנשים ורכוש פרטי. התגובה לשלשלאות הייתה כל כך משמעותית שהמטבעה הרשמית מיד שינתה את המטבע, וכבר באותה השנה יחליפו את השלשלאות בענף עם עלים, ובתוכו כמובן ההגדרה למאית הדולר, סנט אחד. בין השנים 1793 ל-1796 הוגדרה הסדרה השלישית של מטבע הסנט. גם הסדרה הזו הייתה מסדרת הסנטים הגדולים והנציחה את ליידי ליברטי, הפעם עם שיער אסוף יותר ומסודר, אך עדיין גבולי, אבל מאחורי ראשיה היה איור של כובע. כובע מיוחד שהיו חובשים בזמנו עבדים שחורים ששוחררו. מן הסתם שלשלאות הברזל כבר לא נראו במטבע הזה, אבל המטבע הזה קראו ליברטי קאפ, בגלל הכובע שהופיע במטבע והביע תמיכה בשחרור העבדות, עבדות שהלכה והתרחבה בקולונות הדרום. סדרה לאחר מכן הוגדרה כסדרת הווילון, סדרה שהתחילה בשנת 1796 ופעלה עד לתחילת המאה בשנת 1807. קראו לה סדרת הווילון כי לדמות של ליידי ליברטי במטבע הזה הייתה סמלה שבעצם מדגישה את חלקה העליון ליד הצוואר. הפרטים היו כל כך מדויקים על הסמלה, כך שנראה כאילו היא לובשת וילון, וילון שמקופל על צווארה, על הצוואר של ליידי ליברטי. מבחינה עיצובית, באופן כללי, המטבע היה די זהה למטבעות הקודמים לו. סדרת הוילון הוחלפה בסדרה הקלאסית בשנת 1808. הסדרה הקלאסית ידועה בכך שכיוון ראש הפרופיל של ליידי ליברטי שונה. הפרופיל הסתכל לצד שמאל במקום לימין. השיער כאן כבר היה אסוף ומסודר, כמו שהבנו שחשוב מאוד לתושבים. במטבע היו מצוינים 13 כוכבים. הכוכבים סימנו את מספר הקולוניות שהיו פעילות בארצות הברית של אותם הזמנים. כך גם היה על הדגל של אותה התקופה. עוד פעם מעניין על הסדרה הזו היא שחסרה שנה. כלומר בשנת 1812 לא הודבע מטבע הסנט. הסיבה הייתה כי באותה השנה הייתה מלחמה, מלחמת 1812, שהייתה בין ארצות הברית לאימפריה הבריטית. מלחמה שפרצה בגלל הרצון של ארצות הברית להתרחב לטריטוריות הצפון מערבי. המחסור בנחושת, בגלל אותה מלחמה, לא אפשר ייצור מטבעות, אבל זו הייתה השנה היחידה והאחרונה שלא הוטבעו מטבעות סנט. מאז ועד היום, כל שנה, מטבעות סנט חדשים מונפקים לציבור. דרך אגב, בשנים הללו כבר הורידו את סימן מאית הדולר, 1 חלקי 100, והמילה 1 סנט הוצגה בכבוד. בשנת 1816, סדרה חדשה פרוסמה עקב ביקורת שהייתה על הסדרה הקודמת, שוב בגלל ליידי ליברטי. מה שקרה זה שהדמות הייתה עם קשת שאספה את השיער, והביקורת הייתה שנשים לא לובשות קשת כמו שיש לליידי ליברטי. אז החליטו כמובן לשנות את זה. במקום הקשת, ליידי ליברטי הוא יראה עם נזר והשם ליברטי בתוכו, שיותר התאים לצו הלבוש של אותה התקופה. שנת 1839 הייתה השנה בה הוצג הסנט הגדול האחרון. הסנט הידוע בשמו Braided Hair, סנט השיער הקלוע. הסנט היה דומה לקודמו, אבל הדמות של ליידי ליברטי הייתה חדשה יותר. 13 כוכבים היו שווים ברווחים שהקיפו את הדמות, ובכלל המטבע היה מדויק וחד יותר. מן הסתם, טכנולוגיית ההטבעה השפיעו על התוצאה הזו יחד עם איכות הדמות שהוא הראה, שכאן כמובן אפשר להבין מהדמות, הדמות הייתה עם שיער קלוע, היה לה נזר עם השם ליברטי בראשה, והיא נראתה יותר ממלכתית ושמרנית. דמות ליידי ליברטי הפסיקה את הופעתה בשנת 1857 עם סיום הסדרה הנוכחית, אבל עלתה לתודעה שוב עם קבלת פסל החירות מצרפת שמייצגת את ליידי ליברטי, משהו כמו 30 שנה לאחר מכן. עם השנים, הערך של הסנט ירד, ובשנת 1856 התקבלה החלטה שנבע מערכו הנמוך יחסית לאותו הזמן, והעובדה שהאמריקאים לא רצו ממש לסחוב איתם מטבעות גדולים, להקטין את המטבע, לגודל שאנחנו מכירים בו היום. ב-1857, רק שנה לאחר מכן, הקונגרס האמריקאי הורה למטבעה הרשמית לייצר מטבע חדש וקטן, שמורכב מסגסוגת של נחושת וניקל, או כמו שנהוג לכנות אותם, מטבעות קופרניקל. שילוב המתכות גרם למטבעות להיראות מבריקים יותר, ולכן יש כאלה שהגדירו אותם כסנטים לבנים, למרות שממש לא היו לבנים, פשוט הם היו בהירים יותר מהסנטים הקודמים להם, שהיו מורכבים מנחושת בלבד. הסדרה החדשה הזו הציגה דמות אחרת לחלוטין מליידי ליברטי. המטבע החדש הזה הציג את הפליינג איגל, ועל ידי כך קיבל את שמו סנט הנשר המעופף. ב-25 במאי של אותה השנה, החליפה המטבעה הרשמית של פילדלפיה את כל הסנטים הישנים, הסנטים הגדולים, הוחלפו לסנט הנשר המעופף. הביקוש להחלפה היה גדול מאוד, ואזרחים ממש צבעו על דלתות המטבעה. האוצר כמעט לא הצליח לעמוד אפילו בדרישות הציבור. מספרים שהמכונות פעלו ללא הפסקה, ואיך שיצאו המטבעות החדשים מיד שחררו אותם לציבור. בפועל, הסנטים החדשים והסדרה הזו ספציפית הייתה פעילה לאורך תקופה מאוד מאוד קצרה, רק עד לשנת 1858. כלומר, היא הייתה רק שנתיים המחזור, עם הגודל הקטן הזה שאנחנו מכירים היום. מבחינה היסטורית, השלב בו אנחנו נמצאים כעת הוא אמצע המאה ה-19, וזו הייתה תקופה מאוד סוערת בהיסטוריה של ארצות הברית. בתקופה הזו הופיעה סדרת הראש האינדיאני. הסנט החדש הציג ראש אינדיאני, או ליתר דיוק, נסיכה אינדיאנית. ויש הרבה סיפורים על מי הדמות על המטבע, אבל המחקר האחרון שבוצע בנושא מציג את הסיפור הבא, שבהחלט נותן גוון מעניין ואקזוטי. המטבע עוצב על ידי ג'יימס לונגסל. עכשיו, רוב ההיסטוריונים טוענים שהדמות היא של הבת שלו, שרה לונגסל. אבל לאורך שנים, תוארו שאלות, באחד המפגשים של האגודות הנומיסמטיות, עלתה מישהי שטענה שהדמות על מטבע הראש האינדיאני היא הסבתא רבא רבא שלה. כלומר, הסבתא של הסבתא שלה, והיא אכן ממשפחת לונגסל. והיא סיפרה את הסיפור הבא שנתן אמינות לדיווח ההיסטוריונים. ג'יימס לונגסל היה החרט הראשי של המטבעה בפילדלפיה, והוא עיצב מטבעות כמו זו של הסדרה הנוכחית. אבל באמצע המאה ה-19 היה ביקור של משלחת אינדיאנים למטבעה בפילדלפיה. ביקור מסודר שהיה חלק מביקור בוושינגטון והציגו בו את היכולות הטכנולוגיות של מטבעה מודרנית. והצ'יף הראשי שהגיע לביקור היה צ'יף מאוד מפורסם. הצ'יף סיטינג בול. מי שלא יודע, צ'יף סיטינג בול, שור יושב או פר רובץ בעברית, תלוי איך מתרגמים את זה, היה יליד אמריקאי אינדיאני, מנהיג שבט מאוד מפורסם שהניג 1,200 לוחמים אינדיאנים נגד חטיבת הפרשים השביעית של ארצות הברית. אבל כל זה קרה מאוחר יותר בהיסטוריה. כאן אנחנו מדברים על עשרות שנים לפני כן, וביקור שהיה לחלוטין למטרות שלום. בכל אופן, הבת של ג'יימס, שרה, התחננה לאבא שלה שיקח אותה למטבעה כדי שתוכל לראות את המשלחת האינדיאנית, שמגיעה לביקור, כדי שהיא תוכל לחוות את המבקרים האקזוטיים שאמורים להגיע. הצ'יף, שהגיע למטבעה, מאוד התרשם מהבת של ג'יימס. מספרים שהיה לה שיער אדום ושופע, אז הוא כל כך התרשם שהוא הוריד מעליו את המצנפת, מצנפת המלחמה, והניח על ראשה של שרה. ג'יימס ניצל את הרגע הזה ועשה סקץ' זריז של שרה כדי להראות לאשתו כשיחזור בסוף היום. אפשר רק להניח שזה הדבר הכי קרוב לצילום שהיינו עושים היום בטלפון כדי לתעד הרגע המיוחד הזה. הציור שהוא עשה היה די מרשים, והוא החליט להגיש אותו לוועדה של סדרת המטבע החדש, והעיצוב שלו פשוט זכה. אז בפועל, הציור הוא ראש של נסיכה אינדיאנית, אבל האמת היא שזו אישה לבנה שמחופשת לאינדיאנית. כך או כך, המטבע היה במחזור עד לתחילת המאה ה-20. התקופה שבה היה סדרת ראש האינדיאנים במחזור, חפפה לשנים של מלחמת האזרחים האמריקאית, ורוב מטבעות הסנט שיוצרו בזמן המלחמה הזו, שומשו לתשלום של חיילי האיחוד מהצפון, אלו שלחמו נגד חיילי הקונפדרציה בדרום. אבל בגלל עלויות המלחמה, הוחלט לשנות את תרכובת המטבע, כי רוב הכסף מן הסתם הלך לכלי לחימה, ולכן המטבע היה עשוי מסגסוגת של ברונזה, שהיא משמעותית זולה יותר. רק לאחר המלחמה חזרו לזו שמכילה נחושת. בכלל, התקופה הזו של מלחמת האזרחים הייתה תקופה אגומה ואלימה מאוד בהיסטוריה האמריקאית. מדינות הדרום שפרשו מארצות הברית לקונפדרציה העצמאית שלהם רק כדי לתמוך בעבדות. מלחמה שהנציחה את חירות האדם וגבתה את חייהם של מעל 600 אלף אנשים. המאה ה-20, וליתר דיוק שנת 1909, הייתה שנה בארצות הברית חגיגה 100 שנים להולדתו של אברהם לינקולן, הנשיא ה-16 של ארצות הברית. הנשיא באותו הזמן, הנשיא רוזוולט, ראה בלינקולן כמושיע איחוד, איחוד מדינות הצפון של מלחמת האזרחים, אלו שגם זכו בסופו של דבר במלחמה. הוא האמין שלינקולן היה הנשיא הרפובליקני הטוב ביותר שהיה לארצות הברית מאז ומעולם. הוא גם ראה בעצמו סוג של ממשיך דרכו של לינקולן, ובגלל כל הדברים הללו, החליט רוזוולט להקדיש את סדרת המטבעות הבאה לאברהם לינקולן, אותה דמות שקיימת עד היום במטבעות הסנט. הסדרה הראשונה עם דמותו של לינקולן נקראה לינקולן חיטה, לינקולן וויט סנט. הסיבה שהיא נקראה כך היא כי בצד הערך היה את הרישום סנט אחד, אבל הוא היה בין שני ענפי חיטה. דרך אגב, המטבע הזה היה הראשון שהם שמשו בו במשפט הידוע In God We Trust, באל נשיא מבטחנו, שזה לחלוטין שונה מהמטבע הראשון שהציג את הרישום We are one, אנחנו עם אחד. הסיבה לשינוי הייתה מעניינת והיא קשורה גם היא למלחמת האזרחים האמריקאית. במהלך מלחמת האזרחים פנו כמה כמרי פרוטסטנטים במכתב למחלקת האוצר של ארצות הברית בבקשה להוסיף אמרה שתכיר באלוהים כחלק מן המטבעות המוטבעים במדינה. המטרה הייתה להצהיר שאלוהים הוא בצד של האיחוד במלחמה, הצד של הצפון. איכשהו הם הצליחו לשכנע, והמטבעה והאוצר התחילו לעצב דוגמאות עם ביטויים דתיים מסוגים שונים. לאחר שבחנו מגוון אופציות, הוחלט על המשפט In God We Trust, באל נשיא מבטחנו, שהפך להיות המוטו הרשמי שקיים על כל המטבעות והשטרות בארצות הברית. אבל המוטו הזה הוא די בעייתי. הוא נוגד לחלוטין את התיקון הראשון לחוקה האמריקאית שקובע הפרדת דת ומדינה. כלומר, המתנגדים טוענים, אולי בצדק דרך אגב, שהחוקה אוסרת את מיסוד הדת באופן שיהיה על בסיס חקיקה, ולכן ההגדרה של מוטו על שטרות המטבעות בעצם יוצר חקיקה עם משפט דתי שפועל בצורה הפוכה לזו של התיקון הראשון. המוטו משקף אמונה באל, על חשבון השקפות אתאיסטיות. ויש עוד סיבה. המשפט הזה מגיע מהתנך. ואם ככה, אז המשפט הזה מקדש השקפה מונותאיסטית של אל אחד, האלוהים. השקפה הזו באה על חשבון דתות אחרות, כמו בודיזם והינדואיזם, שבעצם יש בהם יותר מאל אחד. אז כל האומה תחת אל אחד? לא בטוח. בכל אופן, היו מלא עתירות בנושא, וכולם נדחו. המוטו הזה אושר רשמית במאה ה-20, ועומד היום בגאון כמוטו של ארצות הברית של אמריקה. In God We Trust. בשנות ה-40 של המאה הקודמת, התחוללה מלחמה נוספת. גם כאן הדבר גרר שינוי במטבע. בשנת 1943, בשלהי מלחמת העולם השנייה, היה צריך להפנות את הנחושת למאמץ המלחמתי, ליצירת פגזים ותחמושת. לכן בשנה הזו, הוחלט לשנות את מטבע הסנט לחומר אחר. חוק שנחקק בארצות הברית קבע שהמטבע החדש ייוצר מפלדה ויצופה באבץ כדי למנוע חלודה. דרך אגב, תהליך דומה מאוד למה שהיה במלחמת האזרחים, שבה עשו גם אז שינוי תרכובות. בכל אופן, על ידי שינוי המטבע לפלדה, הצבע הפך להיות מחום אדמדם לאפור כסף. המטבע הזה גרר תלונות רבות, כי הרבה אזרחים התבלבלו בינו לבין הדיים, מטבע 10 סנט הקטן, שגם הצבע שלו הוא כסוף. הכינוי של המטבעות הללו היו סטיליז, בעצם מטבעות פלדה מהמילה סטיל. אז בשנה 1943 היו מטבעות הסטיליז פעילים, וזו הייתה התרומה של הסנט הקטן למאמץ המלחמתי. נקודה חשובה מבחינה אספנית היא שבשנת 1943, עם המעבר מנחושת לפלדה, המטבעה שיצרה את המטבעות הפיקה בטעות מספר מטבעות נחושת עם השנה 1943. הכמות שהופקה הייתה קטנה מאוד, משהו כמו 40 מטבעות, ומיד הפסיקו אותה, אבל המטבעות הללו התגלגלו איכשהו לאספנים לאורך השנים, והמטבעות הללו הם מהנדירים ביותר בעולם. אותו הדבר קרה גם ב-1944, כשהמטבעה יצרה בטעות מספר מטבעות מפלדה, כשכבר היה אישור לחזור לקופרניקל, וגם כאן הוטבעו כ-30 מטבעות בטעות. מטבע סנט משנת 1943 מנחושת, או מטבע פלדה משנת 1944, יכולים להימחר במחירה פומבית היום במאות אלפי דולרים. אז כשאתם מסתכלים על סנט חיטה ישן, תעיפו מבט על השנה, אולי זה ישתלם לכם. בשנת 1959, לקראת יובל ה-150 להולדתו של אברהם לינקולן, הוחלט על עיצוב חדש למטבע הסנט. העיצוב נבחר מבין 23 הצעות, והנושא שנבחר היה מבנה אנדרטת לינקולן. מתחת לאנדרטה הופיע לאורך השוליים ערך המטבע, ומעליה הופיע שם המדינה לאורך השוליים, כשמתחתיו המוטו, אי פלוריבוס אונום, שזה בעצם המוטו הראשון בלטינית, We are one, אנחנו אחד, אנחנו עם אחד. המוטו באל נשיא מבטחנו, גם הוא היה רשום על המטבע. שני פריטים חשובים בעיצוב הזה, שלפעמים לא ניתן לראות כי המטבע כל כך קטן, זה שמבעד לעמודים המרכזיים של האנדרטה, רואים גם את הפסל של לינקולן, שיושב על כיסא. זה אומנם קטן ממש, אבל במטבע חדש ולא משופשף, עם זכוכית מגדלת טובה, ניתן לראות את הדמות. עוד דבר זה שבשולי האנדרטה, לצד הצמחייה, נחרטו ראשי התיבות של המעצב, FG, על שמו של המעצב, פרנק גספרו. שנת 1982 הייתה נקודת מפנה בתחום החומר שממנו מיוצר המטבע. מחיר הנחושת התייקר ממש, ומשרד האוצר החליט לשנות את התרכובת לאבץ מצופה בנחושת. דרך אגב, התרכובת הזו היא שקיימת במטבעות עד עצם היום הזה. למעשה, רוב המטבע מיוצר מאבץ. הסגסוגת נחושת שעוטפת אותו היא דקה מאוד ואחראית לאחוז מאוד מאוד קטן מהמטבע. מספר שנים לאחר מכן, בחגיגות ה-200 שנים להולדתו של לינקולן בשנת 2009, הוחלט להנפיק 4 סוגים של מטבעות המציינים נקודות בחייו. מטבע ראשון השיג את ילדותו במדינת קנטקי. מטבע שני השיג את חייו במדינת אינדיאנה שעיצבה את אישיותו. חייו המקצועיים במדינת אילנוי כעורך דין ופוליטיקאי צעיר הוצג במטבע שלישי, והמטבע האחרון הציג את ימיו כנשיא ארצות הברית בוושינגטון הבירה. ב-2010 שונה שוב עיצוב המטבע לעיצוב הנוכחי, והוא מציג היום מגן עם 13 פסים אנכיים והמוטו בלטינית אנחנו אחד. חשוב להבין שכל עיצובי המטבעות שהסברתי עליהם עם הגדלים השונים, כל כולם מתייחסים לאותו ערך, הסנט. כלומר, 235 שנים של סנט קטן שהערך שלו רק הלך ונעלם, הלך ונשחק. וככזה, יש התעוררות בעשורים האחרונים שבעצם תוהה האם כדאי להשאיר את המטבע. האם להמשיך בערך כל כך מינורי, או בעצם לשנות את הפעילות בצורה שהתשלומים יעוגלו לניקל הקרוב. יש כבר מדינות שעשו את זה, לדוגמה קנדה. קנדה העלימה לאט לאט את הפני שלה מהמחזור, זה קרה בשנת 2013, עד המצב שקיים היום, שבו פשוט לא משתמשים יותר בפני. הפתרון שהם מצאו היה די פשוט, תהליך עיגול שמתבצע ככה. אם התשלום עומד על נקודה 0.1 או נקודה 0.2, כלומר עד 2 סנט לאחר הנקודה, אז מעגלים למטה, ל-0. לעומת זאת, אם התשלום עומד על נקודה 0.3 או נקודה 0.4, אז מעגלים למעלה, כלומר ל-5 סנט, לניקל. ככה האוצר לא מפסיד כסף מכלל העסקאות בממוצע, ובמקביל אין התעסקות עם ערך קטן כמו סנט אחד. דרך אגב, גם אצלנו בישראל עשו את אותו שינוי. הרי היה לנו מטבע של אגורה וחמש אגורות. בעצם שתי המטבעות הללו פשוט בוטלו לאורך השנים. מטבע אגורה בוטל בשנת 1991, ובוצע עיגול של הסכומים לחמש אגורות. לאחר מכן, ב-2008, בוטל מטבע חמש אגורות, וכל תשלום עובר היום עיגול של הסכום ל-10 אגורות שעדיין במחזור. עוד טיעון לביטול הסנט הוא העלות שלו. עלות ייצור הסנט עומדת היום על 2.1 סנט לכל מטבע. אני אגיד זה שוב, 2.1 סנט, כלומר כפול, לייצר מטבע סנט אחד עולה 2 סנט. שזה ממש לא הגיוני, בטח לא כלכלי. ועדיין, האוצר האמריקאי הפיק 14.5 מיליארד מטבעות סנט בשנת 2021. האוצר ניסה למצוא מתכת אחרת לייצור, אבל הם לא מוצאו אופציה אחרת שזולה יותר ותתאים למטבע הקטן. דרך אגב, לייצר ניקל, מטבע 5 סנט, עולה 8.5 סנט. גם כאן יש הפסד כספי ברור. איך הדבר הזה ממשיך להתנהל? איך אוצר המדינה האמריקאי מאשר את הבזבוז הלא הגיוני הזה? אז כמו שאמרנו, ארצות הברית מדינה שמרנית. אבל תראו עד כמה. זוכרים את האופציה לעגל את המחיר לחמש אגורות? מסתבר שההתנגדות שם היא גבוהה ממש. יש עדיין ציבור גדול שמתייחס לסנט ולערך שלו כחשוב בפעילות המוניטרית, בעובדה שאם משהו יעלה 2.99, הם יצפו לקבל את העודף של סנט בקופה. מבחינתם, לשלם על המוצר הזה שאמור לעלות 2.99 פתאום $3? זה פשוט לא מקובל. יותר מזה, המתנגדים לביטול טוענים שאם יבוטל הסנט, זה יגרום לעיגול הסכום יותר למעלה מאשר למטה. כלומר, רוב התמחור יעוגל לחלקו העליון, מה שיגרום לעליית מחירים. ואלו בסוף ישפיעו על מדד המחירים לצרכן, ויסכנו בפועל את הגברת האינפלציה. דבר שהוכח כשגוי לאחר מחקר ארוך דרך אגב. הוכח שלאחר כלל העסקאות, החריגה הזו תהיה פשוט שולית. יש גם את אלה שתומכים בהשארת המטבע כדי לתת כבוד לאברהם לינקולן. הם טוענים שעל ידי מחיקת המטבע, כך יימחק פועלו של לינקולן והזכויות שהביא איתו בעיצוב האומה האמריקאית. אבל גם זו טענה מגוחכת, כי לינקולן מונצח לשטרות. שטר $5 מציג את דמות אברהם לינקולן, ולכן הוא לחלוטין לא ישכח מספרי ההיסטוריה. למרות כל הדברים הללו ועוד נושאים שונים שנותנים תיעדוף לוגי לביטול הסנט, עדיין יותר מ-51% מהאמריקאים בסקר שעשה האוצר השנה תומכים בהשארת המטבע. ולכן כרגע אין צפי למחיקת מטבע הסנט מהמחזור. הסנט האמריקאי, ככל שקטן בערכו ובגודלו, היה ויהיה חלק מההיסטוריה האמריקאית, ועוד צפוי להיות איתנו לשנים רבות. תודה שהזנתם לעוד פרק. צילומים של כל סדרות הסנט האמריקאי משנת 1787 ועד היום נמצאים בדף הפייסבוק של שני צידי המטבע. שם גם תוכלו להשאיר לי הודעה, הערה או רעיונות לפרקים נוספים. תצטרפו אליי בפרקים הבאים לעוד נושאים בתחום הנומיסמטיקה, היסטוריה וכלכלה. להתראות.